כן, אני אדבר קצת יותר לאט, אבל...
תדבר קצת יותר לאט, אבל... לא יזיק.
לא. נראית יפה.
תמיד נראית יפה.
That's my life.
זה נכון. טוב.
אני תמיד נראית יפה.
אתה תמיד נראית יפה?
כן.
נכון.
אומרים את זה בפקק בדרך כלל, שאני על כביש אחד ורואים אותי. אז נהג לי, אתה תמיד עושה לי את זה. אתה נראה יפה.
זה נשמע מאוד מוזר, תבדוק בנושא. טוב, התחלנו להקליט, אני אעשה קצת ריקאפ על למה לעזאזל דני פה היום. האמת שזה לא יותר מדי ריקאפ, פולי עברה איזה פרוצדורה רפואית, והיא כרגע out of order, מה שנקרא. אני לא ארחיב יותר מדי, אם היא תרצה היא תרחיב כשהיא תחזור, כי זה עניין פרטי רפואי שלה. אז אני ככה לא רציתי עוד פעם, לפני שבועיים לא יצא לנו פרק, גם כי פולי הייתה חולה, וזה מרגיש כמו מוטיב חוזר בזמן האחרון, אז לא רציתי שעוד פעם נפספס פרק, ובמקרה דני גר אצלי בבית. אצלי
ככה
בבית.
ממש במקרה, כן.
ככה, מבחינה לוגיסטית זה הכי קל להביא אותו, וגם לא היה לך פרק השנה.
נכון, כי הוא פשוט לא יצא טוב השנה.
זהו, היה לנו את הפרק קריסמס שגם עשינו ביחד כי פולי לא יכלה, אבל אז היה פרק שלי.
נכון.
ואז הקלטנו פרק שלך לפני הטיסה לאיסלנד, אבל למה שהוא מכל הפרקים שהקלטנו לפני איסלנד, דווקא זה יצא לא טוב.
אני יודע, זה קטע.
כן. אז הבאנו אותך ככה פעם, כדי שגם אני לא... פיץ'.
אשכרה קפץ על השולחן.
הוא... אני לא יודעת, אולי לא רוצה שנקליט, כאילו עוד שנייה היה לי על המקלדת.
כן.
בקיצור, אז ככה... לא רצינו להישאר בלי פרק, והפרק שלך נגנז, אז החלטנו להביא אותך לעשות פרק עכשיו, החלטתי, כדי שאני לא אצטרך לעשות תחקיר.
פרק שנגנז כמו למחוק מייל.
כמו למחוק מייל. אנחנו נעשה את הפרק הזה שוב שנה הבאה כנראה, אחרי שאני ופולי נשכח את כל מה שהיה שם, שאני כבר שכחתי. זה יופי. אז אנחנו נחזור
אליו. יש שם דבר אחד שלא שכחת ממנו, ואת רוצה שאני אדפיס אותו.
נכון, אחד שלא שכחתי. לא משנה, אנחנו סוטים מהנושא. בקיצור, אז פרק עם דני, לפני זה אני אציין שאנחנו מתחילות לאסוף שאלות לפרק שאלות ותשובות שלנו שיצא באמצע אוגוסט, העליתי לקבוצה שלנו טופס שירכז את כל השאלות, אז אתם מוזמנים לכתוב שם, אני אעלה גם לאט לאט סטוריז פה ושם שגם יאספו שאלות, ואפשר גם להשאיר שאלות בספוטיפיי תחת הפרק, יש כזאת אופציה, אז תשתמשו בה, זהו. דני, הבמה שלך.
רגע, אבל לא הצגת אותנו.
אנחנו מתעסקות בעיקר, אני הבאבי, אתה דני, פולי לא פה.
כן, אני דני, תודה שהצגת אותי.
אתה דני. אתה בעלי היקר שתחיה.
נכון, זה הקאץ' פריז החדש שלך.
לא, זה פשוט מה שכולם אומרים, אז התחלתי להגיד גם. אז ספר לי, על מה אתה הולך לספר לי?
אני עוד לא שמעתי על האקוויבלנט הגברי של זה.
שמה?
כי הרי אם את אומרת בעלי היקר שיחיה, אז... מה האקוויבלנט הגברי לזה?
אותו דבר.
לא.
אז...
עוד לא שמעתי במשרד לפחות בעל אחד שאומר על אשתו, אשתי היקרה שתחיה. Not
יש one. אנשים שאומרים את זה פשוט. אולי אצלך במשרד לא אומרים את זה.
לא, גם הבחור מהקיוסק לא אומר את זה.
אתה תתחיל להגיד את זה.
אני אתחיל, כן. אני אעשה פה טרנדי.
טרנדי.
אז אני אתחיל. כאילו, בטוח שמישהו כבר ראה לפי הכותרת שזה משקעות קלים.
נכון.
אבל לכל משקע יש סיפור משלו.
בבקשה.
זה דווקא די מעניין איך הדברים התחילו, חלק אולי מכירים, אבל תכלס איך בכלל הגעתי לזה למשקעות קלים.
כן.
יש את הסרט שגם אני מצטט ממנו לא מעט דברים, לפעמים, כי הוא פשוט נתקע לי בראש.
איזה מן.
לא מתעסקים עם הזוהן.
אוקיי.
שהתחלנו לראות, פשוט הפסקנו.
נכון.
עכשיו, יש פה שני דברים מאוד בולטים. החומוס, שהוא בשימוש בהכל.
נכון.
כל דבר.
כי זה ישראלי.
זה חומוס, כן. והמשקה.
הפיז בבובלך.
פיזי בבלך.
פיזי בבלך.
עכשיו, אני, כמישהו שאוהב לראות מאיפה דברים באים, אז הלכתי ובדקתי מאיפה זה הגיע, ואם יש לזה איזה משהו ישראלי במקור שלו. אז תכלס, איך שהם הגיעו לפי הבמאי, זה לפיזי בבלך, זה פשוט פרודיה על ישראלים.
Okay.
כי אנחנו לוקחים כל דבר אירופאי-אמריקאי ומעברתים אותו. אז הם פשוט קראו לזה פיזי בבלך, שזה בעצם פשוט פנטה במקום אחר.
למרות, okay, למרות שפיזי בבלך זה לא בעברית או בשזה, זה יותר יידיש.
נכון, זה יידיש. No. זה פשוט, כאילו זה הכי פרודיה לעשות על הדבר הזה, שזה כאילו כל כך כל
יותר
כך...
יותר יהודי מאשר ישראלי, אבל כן.
בדיוק, מאוד כזה.
Okay.
אבל היה משהו שמסתבר בישראל היה די דומה לזה, אגב.
אוקיי.
Okay. היה משהו כזה, זה היה ג'אמפ פיז.
אוקיי.
Okay. אף אחד גם לא זוכר את זה, כי זה כנראה כל כך נכשל.
לא, למה? אבל יש את המשקות של, של הג'אמפ, כאילו המיץ של הג'אמפ, יש כזה.
כן, אז פעם קראו לזה ג'אמפ פיז או משהו כזה, אבל היום כבר נראה לי לא רואים את זה, זה היה יותר בשנות ה-90.
אוקיי.
כזה, טוב, בכל מקרה. Mm-hmm. אז החלטתי לבדוק קצת יותר לעומק את שאר הדברים שאנחנו מכירים.
ספר לי היסטוריה של משקות קלים.
I will.
איך הם הגיעו לעולם? היה מים?
מה זה בכלל משקה קל? בהגדרה שלו. בדפינישן הוא משקה שאינו מכיל אלכוהול, והוא נצרך בדרך כלל כשהוא קר. הוא לרוב עשוי ממים ואיזה שהם חומרי טעם.
לגיטימי עד כה.
חומרי טעם לא חייב להיות סינתטי, כן? יש כאלה שכזה חומרי טעם הוא מגיע סינתטי, לא. מספיק שתקחי תסחטי מיץ תפוזים, תשימי את זה לתוך מים, זה משקה קל.
או שפשוט תשתה את המיץ תפוזים as is, בלי להרוס אותו עם מים.
תראי.
גם אופציה.
גם.
נו.
אז ככה. תתוף הם התחילו בכלל משקות קלים?
לא.
היסטורית? בואו מזרח התיכון.
מה?
כן.
מסופוטמיה?
קרוב מספיק.
אוקיי.
עכשיו, הם דווקא, כמו שאמרתי, מזרח תיכון, בתקופת טור הזהב האיסלאמי.
אוקיי.
כן, יש פה הרבה מאוד של טור הזהב האיסלאמי, אבל אנחנו נתמקד דווקא במאה השמינית לעשירית.
אוקיי.
שפחות או יותר זה התקופה, pretty much, שהופיע המשקה הכי נפוץ, שהוא עד היום ממש ממש נפוץ בארצות ערב, וזה נקרא שרבט.
לא שמעתי עליו מעולם.
כן. הוא נפוץ בעיקר בארצות ערב, הוא אפשר להגיש אותו כמו ריבה, כדי לאכול אותו עם כפית, או לשתות אותו כמו נוזל כלשהו. הוא בדרך כלל עשוי ממים, סוכר ופירות, או עלי פרחים.
זה סורבה.
כמעט.
כי זה באנגלית, כן, זה סורבה.
אז זה, זה פשוט סורבה. עכשיו, איך הוא הגיע להיות סורבה? בסופו של דבר.
אוקיי, איך הוא הגיע להיות שתייה, בלי קשר.
באיזושהי תקופה מסוימת, באזור זמן הזה, כשאנחנו הגענו לאלף הראשון של האנושות המודרנית.
אוקיי.
אז הטורקים נפגשים עם האיטלקים, והאיטלקים סופר התלהבו כזה, אומי גאד, מה זה הדבר הזה? וקראו לזה סורבטו.
אוקיי.
ובצרפתית מה זה? סורבה.
נכון.
ככה אנחנו מכירים את הסורבה היום, זה משקה ערבי.
אוקיי.
שרבט.
שזה לא בדיוק כאילו משקה, זה גלידה, אבל כאילו, כמו שאמרת, הם יכולים לאכול את זה עם כפית.
כן, אבל מה שזה בפועל כאילו נהיה עם הזמן, גם באותה תקופה, כדי לשמר את השרבט, הם יופכים אותו לאבקה, ואז מוסיפים רק מים.
אוקיי.
ואז אחר כך האבולוציה שלה, שלה הפכה להיות סורבה עם כל מיני דברים, וקר וגלידאי כזה.
אוקיי, אוקיי, מעניין, מעניין.
כן. אז ככה זה נהיה. ואגב, עד היום אפשר באירופה למצוא אבקת שרבט. ככה זה נקרא, אבקת שרבט.
וואלה.
כן.
אוקיי.
בתכלס זה פשוט כאילו אוסף של אבקה שמכיל כל מיני פירות. אפשר למצוא את זה, להרבב עם זה מים, מים קרים. ויש לך שרבט לכל דבר.
Sounds good.
מדבר שזה דווקא נמכר עד היום, זה מאוד מגניב.
זה קצת מזכיר את הסירופ של, כאילו סירופים של פטל וכאלה רק באבקה.
כן, עכשיו השרבט, כל דבר הולך לשם, כל סוג פרי, אם עכשיו ראית והלך ברחוב וראית איזשהו סתם איזשהו עלה עם פרחים מגניבים, גנזת את זה לאיזה אבקה כזאת, זה שרבט בהגדרה.
אוקיי, בגדול כל אבקה של פרי.
כן.
אוקיי.
עכשיו... גם שרבט בערבית, אם אני לא יודע, זה משהו כמו to drink or something like that.
אנחנו לא חזקים בערבית, מי שיודע.
עכשיו, אוקיי, זה השרבט, עכשיו, זה היה מאוד, מאוד תפס באירופה וזה, אבל זה לא המשקה היחיד, שהרי שרבט זה די תרבותי אפילו. עכשיו, יש עוד מלא מלא תרבותיות בעולם באותו התקופה. ו...
נכון.
אחד מהם זה הקווה.
קווה, אוקיי.
גם מאיפה הקווה הגיע?
קווה זה אלכוהול.
אז לא.
אוקיי.
קווה זה לא אלכוהול.
ספר לי.
משקי הקווה.
אוקיי.
קווה הגיעה מפיג'י, וחיים מאיים נוספים שיש שם באוקיינוס השקט. עכשיו, קווה, הצמח עצמו וזה, הוא מאוד ידוע בתור משהו מרגיע. כי לוקחים את זה בתור רילקסיישן כזה וזה. כאילו זה, אפשר להגיד, הגרסה החוקית למריחואנה.
אה, מקסים.
כי הוא מרגיע.
כי הוא מרגיע ושותים אותו. אבסנט. זה עוד פעם אלכוהול.
עכשיו בפיג'י יש סביבו חתיכת טקס ממש 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 טקס גדול איך עושים את זה והשוטים שם וזה בדרך כלל זה לא איזשהו right of passage וזה כשרוצים לעשות פארטי וסושליזינג שוטים קווה
אוקיי רומנטי רומנטי טקסי
עכשיו יש לו גם דרך שאיך צריך לשתות אותו וזה כדי לקבל את המקסימום אפקטים וכן הלאה כאילו זה שנים של תרבות שעושים את זה אז בטח שהם יודעים אז מה הם עושים? הם לוקחים את הצמח, תוכנים אותו עם קורל שנשטף מאוקיינוס.
אחלה, הוא חייב להישתף? אי אפשר ללכת ותודה?
לא, אי אפשר.
אפשר פשוט ללכת לקטוף?
זה הגיע מהים, את צריכה לקחת את זה מהים. לא לקחת את זה כשאת שוחה בפנים בתוכו.
כאילו רק אם הים פלט את זה החוצה.
כן, הים אומר, לא טוב לי הקורל הזה, קחו תתחנו איתו.
מקסים בעיניי.
כן.
אוקיי.
מערבבים את זה עם מים, אחרי שכאילו תוכנים את זה, את ההפקה הזאת של הקווה, עם הקורל הזה שנשטף, וקוראים לזה גרוג.
גרוג.
כן, בפיג'ית, או איפה שהם.
איפה שהוא
שם. עכשיו, לוקחים את הגרוג הזה, שזה התערובת הזאת עם המים, שמים את זה בחצי קוקוס, וקוראים לזה בילו.
זה משנה שם בגלל שיש לזה חצי קוקוס.
בגלל ששמו את זה בתוך חצי קוקוס, כן.
זה הרבה שמות בשביל דבר אחד.
ואז שותים את זה. וכך עושים מינגלינג בעצם בשבט.
רגע, ואם אין לך חצי קוקוס ושמת את זה בחצי פפאיה?
אתה לא יכול. לא יהיו פפאיות.
יכול להיות שהיו פפאיות, אבל מה קורה אם אתה שם את זה בפפאיה ולא בקוקוס? עוד פעם יש לזה שם אחר?
כנראה כן. לפי מה שמצאתי, הם אומרים חד משמעית בתוך קוקוס.
אוקיי, אחרת זה לא תקסה.
זה ה-official stuff. אם זה לא ככה, אז לא יודע מה להגיד. הם כזה יזרקו משהו באוויר. שותים את זה בכמויות, עושים מינגלינג, והשבט שמח.
ברור, כל פעם ששותים משהו השבט שמח, למרות שזה בלי אלכוהול, למה השבט שמח אם זה בלי אלכוהול? לא משנה, איך שאני עושה את הפרק הזה, כאילו פרק אלכוהוליזם וזה פרק על משקאות קלים בכלל.
ואת לא שותה שום דבר תוך כדי.
מים.
מאוד אלכוהולי מצפך.
תראה.
כן. אז יהיו עוד דברים חוץ מהקווה בעולם, גם לקרובים שלנו במצרים, אז המשקה ההיסטורי שלהם זה משקה חרובים.
אוקיי.
זה הגיע משם, מסתבר שהוא עדיין מאוד טעים באזור הזה. באזורים טרופיים אחרים היה נפוץ דווקא איזשהו משקה על בסיס פולי סויה, ובעצם כל דבר אחר שאפשר להכניס לשם,
אבל בגדול חלב סויה.
הבסיס זה פולי סויה.
חלב סויה. כן. גם אצלנו יש כזה.
אז היינו במצרים.
היינו במצרים? מתי הגענו למצרים? אוקיי, לא עקבתי, כן.
אני יודע, זה כמו כל הניסויים שלנו, אני אומר דברים ואת כאילו עקבתי.
לא, החתול שיחק עם קופסה. החתול עדיין משחק עם קופסה. כן, תמשיך.
טוב, בסדר. הגענו למצרים. אחרי הקו חזרנו למצרים עם המשקי החרובים. דיברנו על פוליסויה קצת.
נכון.
וקצת באזור אחר, שוב בעולם. אנגליה.
אוקיי.
במאה העשירית, pretty much. ומאז ועד היום יש להם איזשהו משקה משלהם שמחזיק מים.
תה, עם חלב.
לא.
לא תה עם חלב.
זה לא תה עם חלב, כי תה הגיע הרבה יותר מאוחר.
אוקיי.
כשהם התחילו לפלוש להודו וכן הלאה.
וסין. הם החליפו עם הסינים, הם החליפו עם הסינים עלי תה מול, מה זה היה, אופיום שהם סיממו את כל הסינים?
יכול להיות, כן. זה היה הרבה יותר מאוחר מזה, הרבה יותר מהמאה העשירית.
אוקיי.
זה נקרא דנדליין וברדוק, שן הארי ולפה.
לפה?
כן, ככה צמח נקרא.
זה נשמע לי לא
נכון. לפה.
לפה.
כן, לפה. שן הארי ולפה בעברית.
ככה או ככה אני לא מכיר. כאילו שן הארי אני מכיר.
עכשיו. עד היום מייצרים אותו, והוא כאילו די תופס באנגליה, ויש מקום באנגליה שנקרא בר בשם פיץ פטריק בברוטנסטל, שאלוהים יודע איפה זה באנגליה. עכשיו זה בר שנפתח ב-1890, ומה שיפה בו הוא האחרון הברים המקוריים שמגישים בלעדית משקאות ללא אלכוהול. זה בין הברים הראשונים של תקופת הטמפרנס.
מה טעם בבר שלא מגיש אלכוהול? זה לא בר.
לא, זה כן. כי הרי היה את התקופה, שבפחות בשתי מאות האחרונות, שהייתה כל הפרובישן, שהיה אסור להגיש אלכוהול, זה מחוץ לחוק וכן הלאה. אז זה היה את הטמפרנס ברס. שהם מגישים משקאות, אותם משקאות, רק בלי אלכוהול. כאילו, להבדיל מבירה, כן?
אז כאילו רום קולה זה פשוט קולה.
כן, אז זה אחד הברים המקוריים שנותרו, זה בר שעובד מ-1890.
כן, אבל כאילו, עכשיו מותר אלכוהול.
אבל הם שומרים על עצמם, את לא תגידי להם.
אני לא אגיד להם, לפחות פה אתה לא צריך נהג תורן. כן, תמשיך.
לגמרי. ומה שעוד יפה, שהם מכינים את המשקה הזה לפי המתכון המקורי.
אוקיי.
שהגיע מאירלנד.
אוקיי.
הם מכינים את אותו משקה שהתחיל מהמאה העשירית, עד היום, דרך אירלנד, באותה דרך. הם באים ותוכנים אותו עם אבנים.
שלא תגידו שאנחנו לא נותנים לכם טיפים לתיירות אם אתם טסים לאנגליה. אם בא לכם לטעום משקה מהמאה העשירית.
כן. עכשיו, זה כאילו משקאות קלים שהם הגיעו, וסבבה לנו, משקאות מאוד פירותיים, והכל טוב ויפה. אבל מה שבאמת מתחיל להשתנות, זה כשזה מתחיל להתמסחר.
אוקיי.
ושם... things get really interesting really fast.
ספר לי.
אוקיי.
אתה נראה מאוד מתרגש.
האמת שכן.
לקראת החלק
הזה. יש פה הרבה דברים שמצאתי, והם כזה, עד עכשיו זה, מה, לא...
היסטוריה.
היה אפשר להבין את זה די לבד אפילו. אבל במאה ה-17...
בבקשה.
היה בחור בשם פרנסואה פייר דה לברן, והוא הוציא איזשהו מתכון ליצירת לימונדה.
אוקיי.
בצרפת, כן. 9 שנים לאחר מכן, ב-1676, בפריז, הייתה חברה שנקראת קומפן דה לימונדיה.
נייטיב פרנש.
מאוד נייטיב פרנש. חברת הלימונדאים.
חברת הלימונאים.
לא, לימונדאים.
לימונדאים?
כן.
מה זה אומר?
עכשיו. לימונדאי מסתבר שזה תפקיד. זה בן אדם שעובד במסעדה, וכל המהות שלו בחיים זה להגיש...
לימונדה.
לא, מוצרי שתייה.
מוצרי שתייה.
כן. אם את רוצה עכשיו להזמין אוכל, את קוראת למלצר. אבל אם את רוצה לשתות, את קוראת גם למלצר וגם לא.
כי המלצר לא יכול לבד.
לא.
אין לו את היכולות.
אי אפשר. הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע מה זה להגיש משקאות. הוא לוקח את ההזמנה, אבל הוא יגיד ללימונדאי, לימונדאי, להגיש לך את זה.
אוקיי.
כן. כזה, פרנץ'.
כן, ואז שאתה משאיר טיפ במסעדה, אתה צריך להשאיר טיפ לשניהם, איך זה עובד?
לא יודע, אין לי מושג.
אוקיי.
לא כתוב, ההיסטוריה שוכחת את זה.
בהיסטוריה, לא נתנו טיפים. זו המסקנה שלי. תמשיך.
החברה הזאת היא הקומפן דה לימונדיה, או whatever.
נייטיב פרנץ'.
כן, לא פרנץ'. היא קיבלה בלעדיות הלימונדה.
אוקיי.
אסור לאף אחד אחר בפריז לייצר לימונדה חוץ מלהם.
עד היום? לא, במאה ה-17.
לא, במאה ה-17. Okay. עכשיו, איך הם מוכרים את הלימונדה הזאת?
ספר לי.
הם ביום מייצרים אותה והכל טוב ויפה, עושים את זה, ואומרים לאנשים שלהם, שמסתובבים עם מחלי ענק על הגב, ברחוב, קחו ותמכרו את זה. הם פשוט מסתובבים עם כוסות, מוכרים את זה לאנשים תוך כדי.
אז הם היו דוכן לימונדה נייד.
עכשיו, יש את זה עד היום.
לא.
אמנם לא בהכרח אולי רק באירופה, אבל יש דווקא... אני זוכר את זה כי פעם אחת שאת ואני ראינו המרוץ למיליון, אז אחת המשימות שלהם הייתה לעשות את זה.
נכון, היה משהו כזה. וואלה.
הדבר הזה עדיין די נפוץ, איפה? במדינות דרום אמריקה.
במדינות דרום אמריקה. זה הגיע מצרפת לדרום אמריקה ונתקע שם.
כן.
כאילו האירופאים התקדמו בחיים שלהם, הבינו שאפשר פשוט ללכת לקנות במכולת איזה שתייה, כן. אבל הבנתי.
אז סבא. הדבר הזה עדיין קיים, כאילו, מהמאה ה-17.
קול, קול.
עכשיו. פה זה כאילו איזושהי יריית פתיחה להתמסחרות של המשקאות הקלים.
אוקיי.
ומפה הכל השתנה.
שאומת האש החליטה לתקוף?
זה אשכרה גם כתוב לי פה בפנים. הדף.
שאומת האש החליטה לתקוף?
כן. יכול לעבוד לך.
איך אנחנו מתואמים יפה.
יודעת מה זה?
נו.
הגיע בחור בשם ג'וזף פריסלי, איש כמורה ומדען אנגלי, והיה לו עוד מלא טייטלים אגב.
ברור.
כתוב בוויקיפדיה, איזה 3 שורות בערך על הטייטלים שלו. אחד מהם זה דקדוקאי.
דקדוקאי.
Yes. גרמריסט.
כן, כן, דקדוקאי.
גרמריאן.
גרמריאן.
כן. הוא בעצם עוזר לכתוב את הכללים לדיבור לשפה האנגלית.
אז הוא כאילו, איך קוראים לו?
כן, עכשיו.
אז זה שיש לנו, אבל באנגלית. לא זוכר איך קוראים לנו. אליעזר בן יהודה? הוא?
Pretty much.
כן.
עכשיו, מקובל לתת לו את הקרדיט על יצירת מי הסודה.
יצירת מי הסודה. איך הוא עשה את זה? ספר לי.
כן. אז הוא בעצם, יותר נכון, יצר את ההליך של מי סודה, של איך לעשות אותם בפועל.
אוקיי.
ובין הדברים שהוא גם ידוע עליהם, מסתבר, זה הוא הבחור שגילה את החמצן.
אוקיי.
בעצם הוא פשוט לקח, הוכיח איזושהי תיאוריה שכבר הייתה, שבתוך האוויר שאנחנו נושמים יש מלא גזים. אז הוא הוכיח את התיאוריה הזאת, ובשם כך הוא גם גילה את החמצן ועוד מלא גזים נוספים.
ואז הוא לוקח את הגזים האלה, הכניס אותם למים, ובום, סודה.
לא, ונחשים מה קרה אחרי שהוא גילה את זה.
מה?
מה שקורה לכל מדען בקהילה בהיסטוריה.
הוא השתגע?
לא. בודדו אותו.
בודדו אותו,
כן, אמרו לו, אתה, לא, נו, נו, נו.
לא שרפו אותו על
המוקד. זה נגד אלוהים.
נכון.
אבל הוא היה גם איש כמורה.
אבל יכלו לשרוף אותו על המוקד, כי הוא מדבר בשביל השטן.
כן, אז פשוט אמרו לו, לא, נו, 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 לך מפה.
אוקיי.
גם שרפו לו מעבדה, וזה היה לו חיים קשים.
אוי.
עכשיו, את המי סודה, את התהליך שלו, הוא גילה די בטעות.
כמו כל המצאה הטובה בהיסטוריה.
נכון. עכשיו, מה הוא עשה? הוא לקח קערה עם מים, שם אותה מעל מיכל בירה.
אוקיי.
במבשלה שלו.
אוקיי.
ואחרי זה כמה זמן, פתאום רואה שהמים מתנהגים בצורה אחרת, ושתה את זה, וקרא לזה עונג מוזר.
עונג מוזר.
כן. ובשנת 1772 הוא פרסם מאמר של איך לעשות את זה.
בן כמה הוא היה כשהוא טעם סוד הפעם הראשונה?
אני לא זוכר.
כי כאילו, אם הוא היה בן 20, אז זה נשמע מוזר שהוא יקרא לזה עונג מוזר, אבל אם הוא היה כזה נושק ל-30 פלוס 40, אז זה כבר הגיוני שהוא ייהנה מסודה, כי זה התהליך האבולוציוני שלנו כבני אדם.
סביר להניח.
ליהנות מסודה בגיל מאוחר.
עכשיו, הוא הוציא את המאמר הזה, עכשיו, איך המאמר הזה נקרא? אמרתי לך שהוא גרמריאן.
כן, וגם מבשל בירה, וגם עושה מלא דברים.
יש לו עוד מלא, עוד natural,
יש לו הרבה תחביבים.
פילוסופר ועוד מלא מלא דברים.
המון תחביבים, היה לו המון זמן פנוי.
ואיך נקרא המאמר לדעתך?
בבקשה.
לעבר מים עם אוויר קבוע.
לעבר?
Impregnate water with fixed air.
לעבר מים?
כן.
אז עכשיו בעצם כל מי שיש לו סודה סטרים יכול להגיד שהוא מעבר מים? אנחנו צריכים לקנות סודה סטרים.
אז מסתבר שלפי השפה האנגלית זה גם תקין להגיד את זה.
Impregnate water.
כן.
תענוג. אני רוצה סודה סטרים עכשיו. זאת הסיבה היחידה שאני רוצה סודה סטרים, שום סיבה אחרת. רק זה. זה לא ספונסורד בסודה סטרים, אגב, הפרק הזה. אין לנו ספונסרים, אנחנו עדיין עניים. כן.
ואז בהמשך הגיע עוד איזשהו בחור נחמד בשם תומאס הנרי, והוא לקח את הרעיון הזה של יצירת מי סודה, והפך את זה למפעל.
והוסיף לזה טעם.
לא.
אוקיי.
עדיין לא.
עוד לא.
עכשיו, הוא לקח את השיטה של פריסלי, טיפה שינה אותה, אבל הגיע לאותה תוצאה, והתחיל, אפשר להגיד, למכור דברים.
תענוג.
ואז הגיע בחור, יוהן יעקב שוואפ.
הוא היה יהודי?
מייבי, לא טרחתי לבדוק, אני אגיד את
האמת. כי זה יעקב או ג'ייקוב? ג'ייקוב. למרות שזה יכול להיות גם וגם. זה יכול להיות
ג'ייקוב. אני בחרתי לעברת.
לעברת, הבנתי. יכול להיות שהוא היה גם נוצרי מאמין.
עכשיו, הוא לקח את המי סודה האלה, נתן להם שם טיפה שונה, קרא לזה מי סלצר.
מי איך?
סלצר.
סלצר.
זה שם ישן מאוד לסודה. ומאותו רגע הוא נודע בתור שוואפס.
לא.
הבחור, זה בשם שלו. יא, ג'ייקוב שוואפ. שוואפס. That's the boy.
אוקיי, אוקיי. מגניב, אז הוא הוסיף טעם לסודה ועכשיו הוא שוואפס.
רגע, אנחנו עוד לא בטעמי סודה, שנייה.
אז הוא הוסיף מים לסודה...
הוא פשוט לקח את התהליך ל-whole new next level, וכזה, אוקיי, סודה לכולם, יאללה, יאללה, יאללה.
ועכשיו יש לכם שוואפס.
כן, עכשיו, כל הר... עכשיו, עוד משהו ששכחתי לציין, בהיסטורית, אנשים רדפו אחרי התהליך הזה הרבה מאוד זמן. כי בהרבה מקומות, המעיינות הטבעיים, שהמים שם הם באופן טבעי ספרקלינג כזה,
איך עושים להם, את זה?
וזה, אז אנשים תמיד חשבו שזה מאוד fountain of youth כזה. אז עד שעכשיו שהגיעה יכולת לעשות את זה מדעית ותעשייתית, אנשים סופר התלהבו.
כן. אני זוכרת שהיה איזה פרק, אני חושבת שזה היה בתשובה של דורון פישלר, שהוא דיבר על איזשהו אגם, איפשהו באפריקה, שכאילו אתה מגיע לאיזושהי עיירה ואתה רואה שכולם מתים, אבל מתים כאילו בשנתם כזה, משהו הזוי, וזה קרה איזה כמה פעמים במקומות שונים, עד שהם הבינו שיש איזשהו אגם שפולט גזים, שכאילו זה גזים חבויים בתוך האגם הזה, וכשהם נפלטים הם מוצאים פשוט רעל שהרג כאילו את כל דבר חי שהיה בסביבה, אז פשוט נראה כאילו אנשים הלכו לישון ולא התעוררו כזה.
נכון, היה סיפור כזה.
יש פרק כזה בתשובה של דורון פישלר. אז זה ממש מעניין, כי כאילו, יש המון מעיינות ואזורים טבעיים שבאמת יש להם את היכולות האלה של גזים, של, אתה יודע, whatever the fuck בעולם.
יש הרבה תופעות טבע.
כן, תופעות טבע זה כיף.
אבל סוד יש רק אחת.
ושוואפס יש, כאילו, מפעל שלם, אבל רק אחת.
בעל הרבה מאוד שנים.
כן, איזה מאה אנחנו?
1783.
שוואפס התחיל במאה
ה-18? כן.
וואו, כל הכבוד לו. ממש כל הכבוד לו.
עכשיו, ג'וזף פריסלי, הוא לא נהנה לאיזה שהם עטבות כלכליות או משהו כזה, כי he got prosecuted.
ברור,
כי... על זה שהוא גילה את החמצן. אבל...
כי זה לא דתי.
נכון. אבל הוא קיבל איזשהו אות לתרומתו למדע.
בדיעבד.
Here, thank you.
בדיעבד.
כן, בדיעבד.
זה כמו איזה סיפור שהיה באיטליה, על איזה בחור שהיה כאילו סוג של כמו גלילאו, והוא היה מאוד מאוד, יש איזה כיכר כזאת באיטליה, עם פסל שלו, שכאילו היה ממש מקודם מדעית, אבל אז כאילו הכנסייה, בגלל שהוא היה מדען, הכנסייה שרפה אותו, אבל כזה איזה 200 שנה אחרי זה, הם כאילו, נו, ביטלו את הגזר הדין שאמר שכאילו בלספמי וכאלה.
קופרניקוס?
לא, זה לא קופרניקוס, אני לא זוכר את השם שלו, אבל יש איזה פלאזה באיטליה שאני יכולה לחפש לבדוק איך קוראים לה אם אני אזכור. אבל בקיצור, אז אחרי איזה 200 שנה הכנסייה אמרה כזה, לא, הוא היה די אחלה, למרות ששרפנו אותו בחיים כי אמרנו שהוא כאילו נגד הדת, ואז שמו פסל שלו באיטליה במקום.
לא יודע למה, עלה לי קופרניקוס, הוא לא קשור אפילו.
הוא לא קשור בכלל, הרבה שנים לפני. אבל כן, אבל זה טוב ש-200 שנה אחרי זה בדיעבד אתם נותנים איזשהו אות על זה ששרפתם בן אדם חיים.
כן, ופה דווקא האות שהוא קיבל עדיין היה בזמן שהוא היה חי.
אז כאילו, לא נורא.
לא. פשוט עשו לו פרוסקיושן אחרי זה בכל מקרה.
נתנו לו אות אבל בכל זאת, ומה עשו לו?
כלום, הוא ברח לארצות הברית.
כל כבוד.
והוא חי שם את ה-10 שנים האחרונות של חייו. Peacefully.
Good for him.
כן.
כל כבוד.
כן, some things do work out for you.
אם אתה בורח לארצות הברית, אם כבר יש ארצות הברית לברוח אליה, לא תמיד יש, נו.
טוב, זה בדיוק היה ארצות הברית, אבל...
קולוניות.
לארצות הקולוניה, כן.
קולוניות,
כן. עכשיו, הידעת שהמונח מי סודה, סודה וואטר, נהיה רשמי לכלל העולם ב-1798?
וואו.
כן.
זה כאילו ישן.
וכמו כל משקה, הוא היה רפואי במקור שלו. כי מה לא? קודם כל, יס. בוא נגיד שאתה משהו רפואי, ואז נגיד ש... לא, אז כולם יכולים לצרוך את זה, לא משנה מתי.
תראה, תיאורטית, אני דיברתי על אבא שלי כמה פעמים בפודקאסט הזה, הוא בן אדם מאוד מיוחד. אבל אחד הדברים שהוא אמר פעם, זה שכאילו הסודה של קינלי ספציפית, כאילו בגלל הריכוז של הגזים שם, זה אמור לעזור להורדת לחץ וכאלה. זה משהו שהוא קרה. אני לא יודעת כמה זה אמין, אבל הוא קרה על זה שקינלי אמור כאילו לא... שמי סודה אמור להוריד לחרמות לחץ בגוף.
אני לא נכנסתי לזה.
אני לא יודעת אם זה רפואית, נכון?
אני לא נכנסתי לחלק הרפואי של הדברים, כי יש לזה עשרות אלפי מחקרים.
אני חושבת שאנחנו כמילניאלס נהיה בלחץ לא משנה מה. לא משנה כמה סודה נשתה, אנחנו נהיה בלחץ.
לא, גם רגיון לא עוזר. רגיון עם סודה.
תראה. לא ניסיתי אף פעם.
עכשיו. באותה תקופה כזה ששוואפס כאילו סופר מצליח וכן הלאה, ואמרנו שאחד השימושים בסודה היה רפואה בהתחלה, אז... לסודה, יותר נכון לשוואפס, היא באה בשלוש וריאציות.
אוקיי.
בגלל שזה רפואי אנול, אז זה בדיוק אותה סודה, רק עם הכמות רכיבים שונה. זאת אומרת שבאחד יש יותר פחמן, באחד יש יותר מים, באחד וכן הלאה.
אז יש לך סודה טיפה מוגזת ויש לך סודה מאוד מוגזת?
אז ככה, בגלל שהיו שלוש וריאציות של אותה סודה, לשוואפס היו שלוש וריאציות, כי שוואפס היה הכי פופולרי, מאז ועד היום. היה את הגרסה הראשונה ששותים אותה בבוקר, הגרסה השנייה ליום, והגרסה השלישית לאורחת ערב. די הגיוני סך הכל.
זה נשמע כמו התחלה של אחלה תרמית פירמידה. כאילו תחשוב שאתה מוכר מים מוגזים, אתה אומר שאתה צריך לשתות את זה שלוש פעמים ביום בכמויות שונות בשביל להרזות, ואתה מוכר את זה כאילו כמויות היסטריות כמו תרמית פירמידה, וזה פשוט מים מוגזים.
אחד האנשים שהכי היה אדבוקנט לשיטה הזאת של ה... סודה בחלקים שונים של היום.
בבקשה.
היה בחור בשם אירסמוס דרווין.
וואלה.
כן.
יפה לו.
זה לא צ'ארלס דרווין, אבל...
זה דרווין אחר.
קלוס אינף.
זה דרווין אחר.
היו הרבה דרווינים.
אהה.
אז קלוס אינף.
ומה הוא אומר?
הוא אמר שצריך לעשות, לשתות את הסודה בשלושה חלקים ביום, וכאילו שזה טוב, וכן הלאה וכן הלאה.
והיו לו מניות בחברה?
לא.
חבל.
הוא פשוט היה מדען.
שכזה
אומר... היה fixed up.
נשמע כמו באמת כן. עצה רפואית אמיתית ומבוססת.
ומפה לשם, כיוון שיש כל מיני וריאציות של סודה, אז מטבע הדברים מה עושים?
מה עושים?
מתחילים לזרוק דברים לתוך המים האלה.
כן, כי אי אפשר סתם מים.
מה היו אחד המשקאות המוגזים הראשונים?
פנטה.
לא.
אז?
בירה ג'ינג'ר.
מה?
כן, כמו שאת מכירה ג'ינג'ר אייל,
נכון.
אז לפניו, קודמו ואחיו הגדול, בירה ג'ינג'ר.
אוקיי.
זה בדיוק כמו ג'ינג'ר אייל.
אבל?
אבל, הוא יותר עשיר בטעם, הוא יותר אלכוהולי, והוא פחות מוגז.
אוקיי.
כן, אז ג'ינג'ר ביר was a real thing, עד שג'ינג'ר אייל החליף אותו לגמרי.
ואז כאילו החליטו שהם רוצים לבטל את הג'ינג'ר ביר?
גם הרבה שנים הם גם רצו במקביל. ואז הגיעה הלימונדה מוגזת. עד כדי כך שב-1851 בהייד פארק, כן, שאגב שוואפס הם היו הספק הרשמי של אותו אירוע
של הלימונדה המוגזת, בדיוק רציתי לשאול אותך על זה.
כן, הם היו הספק הבלעדי של אותו אירוע.
אני אוהבת לימונדה בורדה של שוואפס. אוקיי, נמשיך.
כן, אז
זה הנושא של השיחה.
כן, אז 1851 הייד פארק זה היה כנס טכנולוגי מסתבר מאוד מאוד גדול בעולם, כי הם הלכו לעשות את התצוגות האלה.
נכון.
ושוויבס, שהם כל כך כבר גדולים, ב-60 שנים שהם כבר רצים, אז הם אשכרה אפילו שמו בכניסה מזרקה שעושה סודה.
יו, זה גיוני.
כן, המאה ה-19.
המאה הכי שווה.
1851.
וואו.
Fountain of Soda. Quite literally.
זה נשמע נהדר. אני מרגישה שבגלל שפולי לא פה, אז אני צריכה לעשות כאילו גם את הקאץ' פרייזס שלה, כמו נייטיב פרנץ' וכמו המאה הכי שווה. אני כאילו, היא חסרה לי. אני צריכה למלא את החלל שהיא השאירה כשהיא לא פה. כן, תמשיך.
מכירה מייטוניק?
מייטוניק, כן.
נכון שזה לא טעים?
בכלל לא.
שמים את זה עם ג'ין בדרך כלל?
נכון.
את יודעת מאיפה זה התחיל בכלל?
לא.
מייטוניק.
בשביל זה אתה פה.
כן, נכון, אני פה. עכשיו, מייטוניק, היו עושים אותם מים, עם הכינין, שזה בעצם מה שנותן את הטוניק לטעם שלו.
אוקיי, אז כאילו, מים עם משהו לא טעים?
כן. תכלס, זה היה בזמן שהבריטים כבר הגיעו להודו, והשתמשו בזה בתור טיפול במלריה.
הבריטים הגיעו להודו, זה דרך מאוד מאוד עדינה להגיד את מה שהבריטים עשו בהודו. כן, אוקיי, טיפול במלריה. מי טוניק טיפלו במלריה? וזה עבד? כי לא נראה לי.
זה עזר למען האמת. ואז הוסיפו לזה סודה כדי שזה לא יהיה מריר. עכשיו, כיוון שהם חיילים והם רק צריכים להשתכר, אז הם לקחו והוסיפו לזה גם...
ג'ין.
ג'ין, כי היה מאוד קל להשיג ג'ין. ומאז, בערך כבר 150 שנה, אם לא יותר, יש לך ג'ין אנד טוניק.
וואלה, זה עדיין לא טעים.
שמטפל במלריה.
משקיע אלכוהולי שמטפל במלריה. תראה, אני חושבת שאם תיקח כל משקה עם ריכוז מספיק גבוה של אלכוהול, הספירט ינקז הכל. יחטא אותך מבפנים כמו שצריך. אנחנו לא מעודדים שתהיה מופרזת בפודקאסט הזה. חשוב לציין. תשתו משקאות אלכוהולים. תלכו לבר הזה באנגליה שאין בו אלכוהול.
טמפרנס ברס.
כן. זה כל הטעם של המשקה האלכוהולי בלי האלכוהול. הנה, אנחנו מעודדים פה שתייה והתנהגות בריאה. כן, תמשיך.
עכשיו, אחת הבעיות של כל המשקאות המוגזים, עוד שהבינו מאז, 150 years ago,
כן, שאתה מנפח את הבטן חבל על הזמן.
לא, הסודה בורחת מהבקבוק.
נכון, כל הבלי גזים.
כן. אז מה שהיו עושים פעם, בפעם בעצם, אז היו הרי גם סוגרים את זה עם פקק שאותמים את זה, כמו של יין עד היום כאלה, נכון. מקורק בטל, אבל זה לא עוזר, כי גז כאילו. יותר קטן, והוא בורח מהבקבוק. אז הגיע איזשהו בחור ששכלל את השיטה הזאת.
אוקיי.
לא זוכר, מצאתי את השם שלו או לא.
שכלל את השיטה הזאת, כי השיטה הזאת עדיין לא עובדת, עדיין בורחים לכל גזים מהקולה.
כן, אז הוא
אז בעצם... אז הוא לא עשה את העבודה שלו מספיק טוב.
אז זהו שכן.
ספר לי.
מה שהוא עשה, זה נקרא קודנק בוטל.
אוקיי.
ובעצם, אם פעם ראית בקבוקים שיש להם כזה צוואר כמו של באולינג פין כזה.
אוקיי. כמו הבקבוק של קולה.
פריטי מאץ', כן, רק שזה החלק שגם נמצא בצוואר של הבקבוק.
שהצוואר כאילו יותר ארוך?
כן, הצוואר יותר ארוך, והוא גם טיפה מעוגל.
אוקיי.
עכשיו, בתוכו שמים גולה.
אוקיי.
ואז מה שעושים, לוקחים את הבקבוק הזה, ואת הנוזל עם הפחמן דו חמצני וזה, שמים, ממלאים אותו כשהבקבוק הפוך.
אוקיי.
וזה היה גורם, זה שהגולה הזאת הייתה, היא נכנסת לתוך איזושהי דיסקית, וננעלת שם בגלל הפחמן, ואז ככה גזים לא בורחים.
ולמה היום אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו אוהבים גולה בלי גזים?
כן. עכשיו מסתבר שזה לא מספיק טוב.
אוקיי.
Okay. כידוע, שכל דבר שאנחנו עושים הוא לא מספיק טוב.
נכון.
ואז ב-1892 הגיע פקק הכתר, כפי שאת מכירה אותו היום.
מה זאת אומרת פקק הכתר?
אם את קונה בקבוק ביר או בקבוק קולה, עם של זכוכית, אז נכון, הפקק שלהם הוא קצת כזה עם קצוות חדים.
נכון. זה כאילו פקק כתר.
ב-1892.
כן, אבל זה לשימוש חד פעמי.
נכון. אנחנו מדברים הרי על תקופה שאנשים קונים משהו, שותים אותו, זורקים הפח.
אז לפני תקופת הצרכנות המטורפת.
אנחנו לא יודעים מה זה צרכנות, מה זאת אומרת? גם היום אנחנו סוגרים את זה אחרי משהו ששתינו הכל.
זה לא זה רק אתה, ממי.
טוב, בסדר, זה רק אני.
אוקיי, אז אנחנו מדברים עכשיו על המאה ה-19, המאה הכי שווה. אנשים לא היו גלטנים כמו היום, היו משתמשים פעם אחת, בכמויות הרבה יותר קטנות, וזורקים לפח. אוקיי, אחלה פקק יתר.
כן, אז הפקק השתכלל. והבקבוקים עדיין במאה הכי שווה, איך עושים אותם?
איך?
ידנית.
ברור.
זה לא טוב, תקופת העשייה. נכון. מה עושים? מנפחים עכשיו עם זה, עם מכונות.
נכון.
אז הכל נראה טוב, טוב ויפה.
והרבה יותר מסחרי.
נכון. אז עכשיו שאנחנו מתמסחרים, אפשר להגיע למשקאות הפופולריים של היום.
בבקשה.
קוקה קולה.
כן.
יש להם אחלה סיפור למען האמת. כן, הוא
שהיה קוקאין בקולה וצריך להחזיר את זה.
הוא בין הסיפורים הכי ידועים.
אוקיי.
גם אם אני לא טועה, הדולה פסוק פרק עליו, על היוצר שלו.
אני חושבת שכן.
הם עשו, על אחלה. ג'ון פמברטון.
אחלה, דולה
שהוא בעצם הממציא. עכשיו, ג'ון פמברטון היה קולונל בצבא הקונפדרציה. הוא נפצע והתמכר למורפין.
קורה?
כמו מרבית הפצועים באותה תקופה, איך שזה לא... לא מפתיע.
זה היה פופולרי בזמנו.
עכשיו, הוא מכור למורפין, ויש לו ידע של רופא.
כך אחד ועוד אחד.
אחד ועוד אחד. אז הוא הבין שאוקיי, מורפין זה עסק יקר.
נכון.
ומה אני רוצה לעשות? אני רוצה לעזור לעצמי.
כן, שזה יותר קל אצלך.
אז ב-1885, אני מאוד קיצרתי את כל ההיסטוריה שלו, בבית הרוקחות שלו, פמברטון's Eagle Drug and Chemical House, הוא בישל על בסיס הצלחה של משקיע אחר, שכבר היה קיים, וקרא לזה יין הקוקה הצרפתי של פמברטון.
יין הקוקה הצרפתי,
כן,
אוקיי.
כן, כי זה היה שם את העלי הקוקה. וזה ההבדל שהיה לבין המשקיע המקביל שלו, היין הצרפתי.
אוקיי, אז היה יין צרפתי, קוקה. והוא עשה אותו דבר עם עלי קוקה.
כן.
אחלה.
ואז הגיע הבאסה, הגיע פרובישן, אומרים חבר'ה אין אלכוהול.
נכון.
והוא מוכר את זה עם יין. אוקיי, מה אנחנו עושים?
מוצאים אנחנו... את היין.
בדיוק.
מכניסים הוא... יותר קוקה ומוצאים יין.
כן, הוא הכניס יותר קוקה, הכניס את הנאט של הקולה, כי זה קולה נאט, הוציא את היין, וככה נוצרה קוקה קולה, הגרסה הללא האלכוהול,
ושיווק... אבל המלאה בסמים.
כן, והוא שיווק את זה בתור המשקה של התנועה נגד אלכוהול.
אבל עם הסמים.
כן.
את זה הוא גם אמר שהוא השמיט את הפרט הזה.
לא צריך להגיד את זה, לא. אין סיבה.
פרט שולי.
אבל עכשיו, המשקה הזה הוא משקה רפואי, כמו כל דבר. הוא יכול לעזור עם התמכרויות, כאבי בטן, כאבי ראש, עם פוטנציה, ובחילות ומה לא.
אז רק אם ירשום לרחם.
עכשיו, כשיש כאבי בטן, בדרך כלל בעצירות שותים קולה.
נכון.
ואוכלים אורז. שני הדברים שעוזרים.
נכון.
בגלל הסוכר שיש מכל הדברים האלה, זה עוזר לכאבי ראש. אז חלק מהדברים עד היום די נכונים.
אז בעיקרון תשתו קולה זה בריא?
לא. אין בזה סמים, אי אפשר.
היום כבר לא. הם ביטלו את זה, זה בוטל הקונספט הזה.
עכשיו, טיפה fast forward, היה שם הוא עשה מלא ביזנס וזה, עם אנשים שקצת נכנסו בו, לא נכנסו בו, הבן שלו,
כן, תחפשו באחד מתוך ה-500 פרקים של הדולאפ שהם עשו על זה.
כן, אז, ומשם השאר היסטוריה, וזה נורא נורא התפתח, מה שאנחנו מכירים לקוקה קולה היום. עכשיו, כמה דברים מעניינים על קוקה קולה.
כן.
עכשיו, הוא כן הכיל קוקאין, כמו שאמרנו, מצמח הקוקה, וזה היה חוקי עד 1914.
עד 1914?
כן.
אוקיי, ואז כאילו מלחמת העולם הראשונה והם הפסיקו?
לא, כי פשוט הוא חוק נגד זה, בלי קשר לך.
לא יפה מצידם.
בערך 30 שנה שזה נמכר, היה בזה קוקאין.
כל הכבוד לו.
20-30 שנה משהו, אל תתפסו אותי.
כן, כל הכבוד לו.
מכירה את המונח סיקס פאק?
ברור.
יודעת מי אחראי לו?
לא.
קוקה קולה?
לא.
כן. ב-1923 הם החליטו לעשות אריזה משפחתית שיהיה בה יותר קל לשאת את הבקבוקי קוקה קולה. שמו את זה בתווית קרטון וקראו לזה סיקס פאק קוקה קולה.
ואז התחילו את כל הקטע הזה של הצרכנות המוגזמת.
ואז.
כל הכבוד.
בין היתר, כן. הם פשוט רצו למכור יותר ולהגיע לבית, אז כאילו, איכשהו מעלו את זה, היי, סיקס פאק.
כן, לכל המשפחה שיספיק לכם בשבוע. למה להסתפק בפעם אחת
ולזרוק? אני זוכר את זה בפרק סנטה קלאוס או לא, אבל נכון יש את המקור שלו, את הציור שלו שהוא סבאלה כזה עם אדום וזקן.
כן, זה פרויקט של קוקה קולה.
נכון.
כן.
הם אחראים לו מ-1923.
נכון. זה אני חושבת שדיברנו על זה או בפרק של השנה החדשה או בפרק של חג המולד, אחד מהם.
כן, אז הם מאוד עזרו לאימג' שלו כפי שאנחנו מכירים אותו היום. וקוקה קולה הם גם המשקה היחיד, לא היחיד, הם המשקה הראשון שהגיע לחלל.
שהגיע לחלל?
כן. ב-1985, חללית צ'לנג'ר ששוגרה, אז הם לקחו איתם פחיות. קולה.
לא.
כן. זה המשקה הראשון שהגיע לחלל.
איזה כיף להם. כל הכבוד. ושוויפס מסכן, הוא עבד כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה לפני זה קידם, והוא בסוף לא הגיע לחלל ראשון. הוא הגיע לחלל בכלל?
מי?
שוויפס.
לא.
מסכן. מגיע לו. באמת מגיע לו. הוא עבד קשה.
אבל הוא לא הצליח עד היום.
הוא באמת שואבת קשה, מאמן, 700. לא לשבור לי את הבית בבקשה.
יש את אלה שלא, אני גם גר פה. מלחמת העולם הראשונה והשנייה היה בחור נחמד, גנרל רוסי, ז'וקוב, שהיה מכור לקולה. כן. עכשיו, כיוון שזה משקיע אמריקאי ואנחנו סובייטים...
זה לפני או אחרי הקוקאין? זה לפני?
זה כבר אחרי, זה מלחמת העולם הראשונה והשנייה.
אז הוא כאילו נהיה מכור לכל, אחרי שהוציאו ממנה את הקוקאין, זה קצת מאבד את הפואנטה, אבל אוקיי.
עכשיו, הוא היה סופר סופר מאוהב בקולה, הוא ממש אהב את זה וזה, שתה את זה בכל הזמן שאפשר. בעיה אחת קטנה, סובייטים ואמריקאים לא מסתדרים.
נכון.
אז הוא היה נבוך מזה שהוא היה שותה את זה. יש רקורדים שרואים שהוא היה מתחבא כדי לשתות את זה.
אוי, שותה קולה בסתר.
הוא פנה לקוקה קולה, האמריקאית, העולמית, איפה שהם כבר היו בכל מקום, וביקש מהם עזרה. עכשיו, אתה גנרל...
להיגמל או לקבל עוד?
לא, לקבל עוד. עכשיו, אתה גנרל רוסי, רוצים לעזור לך, רוצים להיכנס לשוק, זה ביזנס.
נכון.
אז הם יצרו בשבילו קולה שקופה. זה דומה לסודה, רק עם טעם של קולה.
ענק.
כן.
שימושי, שימושי.
וכך הוא קיבל את זה.
אוקיי, אוקיי. בכמויות, כאילו, כל המשכורת הצבאית שלו הלכה לקולה?
בערך, כן. עכשיו, נכון, יש את המקבילים שלהם, ארסי, פפסי וזה?
כן, קולה פחות טעימים. כאילו, סליחה, אבל הפחות טעימים.
עכשיו, אם תקחי את פפסי, את רדבול, את סטארבקס ובדווייזר בשבי מרקט ביחד, הם לא מגיעים לקוקה קולה.
וואו.
הם ביחד מגיעים ל-50 מיליארד. קוקה קולה שווה 75.
כי היא התחילה מזה שהיא מקרה אנשים למוצר שלה עם קוקאין, ועכשיו אנשים מחפשים את הטעם פשוט בלי הקוקאין בפנים.
לגמרי.
כל הטעם בלי הבאז. אנחנו לא מאוד עודים סמים בפודקאסט הזה, תמשיך.
ואת יודעת איפה אפשר להשיג את הקולה הכי טריה עד היום?
לא.
במקדונלדס.
הכי טריה?
הכי טריה.
זה לא הכי מעולה במים? אוקיי.
ההסכם בין קוקה קולה למקדונלדס, שהגיע מה-50s, זה הסכם שבו... הם פשוט אומרים, אנחנו מביאים לכם את הסירופ של קוקה קולה, אתם מכינים אותו איך שאנחנו אומרים, אבל הסירופ מגיע, זה המקום היחיד שאפשר לקבל את הסירופ הזה, בצורה הכי תאורה שלו והכי רעננה. הוא אשכרה עובר באיזשהם טיובים מיוחדים ששומרים עליו, למעט, כאילו, ושאר המקומות פשוט מקבלים בשיטה אחרת.
וואלה.
כן. אז במקדונלדס הוא הכי הכי טרי.
לא סתם במקדונלדס הקולה יותר טעימה.
זה באמת לא סתם. עכשיו, קולה נסתוגרם להיכנס לסין. כי סין זה אחלה מרקט.
וזה גם אדום. אז כאילו זה ממותג.
עכשיו, כשאתה מנסה להיכנס לשוק שלא דובר את השפה שלך, כי עד עכשיו כאילו כולם מכירים קוקה קולה ויודעים מה זה. זה אגב המילה השנייה הכי ידועה בעולם.
קוקה קולה זה המילה השנייה הכי ידועה בעולם.
כן.
אחלה ברנדינג.
94% מכלל העולם יודעים מה זה קוקה קולה.
אחלה ברנדינג.
ממש.
כל הכבוד להם. מי מנהל השיווק שלהם?
אז הם הגיעו לסין.
נו.
והם ניסו לשמור על אותו שם.
אבל?
והם, עכשיו, נשמעו, הם מצאו איזשהו צירוף שהוא נשמע דומה.
אבל?
קיקו יוקילה.
קיקו יוקילה?
שבתרגום חופשי זה אומר סייח מלא בשעבה.
זה בתרגום חופשי מסינית.
כן.
בטח, בטח מאמי.
אז הם שינו עוד אחת וזה, וזה עדיין נשמע פחות או יותר אותו דבר, ואומר קוקה קולה ולא
סייח מלא בשערה.
כן,
תענוג. אוקיי, חשוב להזמין בחורה לדייט בסין ולהגיד לה, כאילו, אתה יודע, כמו תל אביב,
ולטעות באותיות שאתה אומר.
כן, ולהיות כמו תל אביבים האלה שאין להם כוח ללקחת אותך למסעדה, כאילו בלי ללכלך על תל אביבים, כן, אבל שהם כזה, טוב, בואי נשב בפארק למטה ונשתה סייח מלא בשערה.
ממש.
תראה. אוקיי.
לא הייתי רוצה שזה יקרה לי. מאמי, אל תציעי לי סייחים מלאים בשעבה.
לא, לא, אני אשתדל.
אני אלך לקנות את זה פה ליד.
פעם הבאה שאנחנו נזמין מוולט, אני אשאל אותך מה אתה רוצה, לשתות פפסי או סייח מלא בשעבה. כן, תמשיך, לא משנה, תחנו את הבדיחה הזאת.
כן, יש לכל יש מלא מלא מותגים. אנחנו בארץ מכירים אולי איזה 4-5 שלהם.
מה, כאילו מבחינת הווריאציות?
כן.
יש לך קולה?
לא, 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 קולה, פנטה, ספרייט.
אה, כל זה של קולה?
בטח.
וואלה.
יש להם עוד 20.
וואלה.
יש להם מלא, מלא ברנדים.
אני יודעת שכאילו קולה, יש קולה בטעמים, אז יש לך את הזירו, ויש לך בטעם מנגו שהגיע לארץ, ויש לך בטעם צ'רי, ויש לך בטעם וניל.
כל זה וריאציות.
לכולם יש פלוס מינוס אותו טעם עם טיפה טעם לוואי אחר. אף פעם לא התלהבתי מאף אחד, אבל מנגו לא רע. אבל כאילו הקולה המקורי הכי טוב. זה לא פרסמת לקולה, הם לא עושים לנו ספונסרים, אבל אם הם רוצים, אנחנו לא נגיד להם לא. אז רגע, אמרנו פנטה, ספרייט, מה עוד?
יש להם עוד הרבה, יש להם מעל 20.
כל הכבוד להם.
יש להם המון.
גם תלפים כסף.
כן.
נו.
אם הסכננו בפנטה...
כן, פנטה ונאצים.
נכון, פנטה ונאצים.
ספר לי.
בפנטה יש אחלה סיפור למעלה, באמת. זה התחיל במלחמת העולם השנייה, כפי שאנחנו יודעים, שציינו נאצים. כן. אז בגלל שהאמריקאים הטילו אמברגו על גרמניה ואין יותר סחר ואין כלום, אז המנכ״ל המקומי, מקס קייט, שהוא קפיטליסט נאמן מאוד, ונאמן לקוקה קולה, אמר, חבר'ה, אין מה לעשות, צריך להמשיך לעשות משהו, ולייצר משקה. אז הם לקחו כל מיני דברים, ליטרלי שאריות.
אוקיי.
יש משהו שנקרא השארית של השארית של המיץ תפוחים. יש דבר כזה. לקחו את זה. לקחו סלק תפוחים, סוכר סלק.
סוכר סלק.
זה נשמע לא טעים בכלל.
לא.
ועוד איזה כמה דברים. שאריות חלב והם, בעצם כל דבר
שהיה. מלא שאריות, כל השאריות שהיו.
דחפו את כל זה ביחד, הוסיפו פחמן, ואז שרצו לקרוא לזה, הגיעו לשלב של ניימינג, אז המנכ״ל אומר לצוות שלו וזה, תהיו יצירתיים, תעשו לי פנטזיה. ואז מישהו באיזושהי נונשלנטיות פשוט אמר, סליחה, פנטה. ומשם יש פנטה.
פנטה פנטה.
כן, עכשיו... גם אחרי המלחמה, שכאילו הם מכרו פנטה, ואגב, המחירות של פנטה היו מטורפות, מסתבר. גם אחרי המלחמה, הוא דיווח את כל הרווחים למנהלים בארצות הברית. הם התלהבו מזה מאוד מהנאמנות שלו, ומינו אותו למנכ״ל קוקה קולה האירופאי. האירופית, סליחה.
זה אחרי שהוא היה נאצי.
הוא לא היה נאצי.
הוא מכר לנאצי.
הוא לא היה חלק מהאידיאולוגיה הנאצית וזה, אבל
הוא
איש עסקים.
כל הכבוד לו.
אז הוא היה נאצי קולברייטור.
נאצי קולברייטור.
זה by definition, מחרת על הנאצים את הקולברטור, אין מה לעשות.
בסדר, עשה כסף.
אבל הבורד האמריקאי החליט לסלוח לו בגלל הנאמנות שלו את קוקה קולה.
מצד שני הוא מכר להם שאריות של דברים, אז כאילו...
כן.
אולי זה קצת in your face. אולי טיפה.
כן. ועם סוף המלחמה הופסקה גם הפנטה. ואז הגיעה ההחלטה למכור את פנטה ב-1955 באיטליה, בנפולי, כשלקחו את כל המתכון של קוקה קולה ודחפו לשם תפוזים. ואמרו, היי, it's a פנטה.
הבנתי, אז היום הפנטה שלנו זה לא מלא שאריות.
לא.
אז הם דחפו את זה רק לנאצים. מגיע להם.
כן. ועכשיו, למה דווקא הם בחרו בפנטה ולא בקוקה קולה?
לא.
כי הם רצו ליצור עוד מוצר שפשוט יהיה כאילו יעשה תחרות עם קוקה קולה, והמקומים כבר הכירו אותו בגלל המלחמה. אז... אתה מעדיף, קולה או פנטה, כשבמהלך כל המלחמה אתה לא שומע על קולה בכלל, אבל אתה כן מכיר פנטה.
כן. מרקטינג.
מהלך שיווקי נהדר.
אחלה מרקטינג.
עכשיו, יש עוד משקה, קצת מתחרה. הוא בבעלות של פפסי.
אוקיי.
הוא גם נמכר בארץ.
אוקיי.
המאונטן דיו.
מאונטן דיו? אף פעם לא טעמתי.
טעמתי אותו פעם אחת. זה... הוא מכיל כמויות אדירות של סוכר וקפאין, מלא מלא מלא, בקטרה, יותר מקולה. יש יותר סוכר מקולה.
או וואו.
הרבה, הרבה, יותר.
אוקיי. סוכר בבקבוק.
השם של המשקה, Mountain Dew, זה כינוי למונשיין.
שזה היה...
מונשיין זה בעצם וויסקי ביתי, אלכוהול ביתי בזיקוק ביתי, שהיה מאוד נפוץ בכל המדינות הדרומיות בארצות הברית.
אוקיי, אוקיי.
מי שיצר אותו זה שני אחים, ברני and אלי הרטמן.
אוקיי.
הישר מנוקסוויל, טנסי.
ברור. ברור שזה
לא מפתיע שהמאונטן דיו, הוא גם בלוגו הראשון שלו, היה לו שני הילביליז, ציור שלו, עם מונשיין ואקדחים. כי זה משקה שנוצר על ידי הילביליז, פור הילביליז.
ידעו מקהל היעד שלהם.
עכשיו. הם לא אהבו את הטעם של וויסקי, הם רצו אותו עם צ'ייסר, איזשהו מיקסר זה נקרא. משהו לשתות ביחד עם הוויסקי, כמו וויסקי קולה. אז הם רצו לעשות משהו דומה. הם הגיעו לטנסי, ולא היה שום דבר מעניין. אז הם החליטו ללכת על המאונטן דיו שהם עשו בעצמם. זה התחיל לתפוס לאט לאט, והסלוגן שהם בחרו לעצמם, הוא קצת סותר את כל ה... עניין ההילבילי, כי הסלוגן שלהם זה Zero Proof Hillbilly Moonshine That'll Tickle Your Innards.
אלוהים יעזור.
כן. משקה עשוי על ידי הילבילי, אבל הסלוגן אומר Not Hillbilly, וזה יעשה לך גורו גורו בפנימים.
נעים בבטן.
נעים מפנימי, כן.
אוקיי.
עכשיו, נוסחה המקורית בכלל לא קלה לקפאין. זה אשכרה יותר דומה לספרייט.
אוקיי.
רק עם טעם טיפה מוזר, זה גם היה שקוף. ו... אז איך זה בכלל קיבל את משהו היום? היום אם שופכים Mountain Dew, זה צבע זרחני, ממש. עכשיו, הם מכרו את זה לאיזשהו תאגיד כי הם לא ממש הצליחו להסתדר, והמנהלים החליטו לשנות את הנוסחה. מה שהמנהלים עשו, הם מצאו מלא מלא וריאציות של הדבר הזה, עם מלא מלא כימיקלים, אני יודע מה נכנס לשם, ופשוט נתנו לאנשים בעיירה שלהם לנסות את זה, עד שהם הגיעו למה שהם אהבו. סקר שוק.
כן.
בצורה הכי ברוטלית שלו.
שיכול להרוג אותך.
כן, כך וריאציה, תנסה אותה היום, כך וריאציה אחרת, תנסה אותה מחר.
תראה איך אתה מרגיש. אוקיי.
כן. אז הם החליטו לשנות את הנוסחה, הגיעו למה שאנחנו מכירים כמעט היום. עכשיו, הצבע הזרחני, בגלל שהוא כל כך יוצא דופן, היה לו מיתוס.
אוקיי.
שהצבע הזרחני הזה הוא מקטין אשכים.
מקטין אשכים.
כן, מקטין את איבר המין. הוא גורם להיפוטנציה ואלוהים יודע מה עוד. אף אחד לא יודע מאיפה השמועה התחילה.
תראה, זה אלכוהול, זה משקיע שנוצר על ידי הילביליז. אני לא אהיה מופתעת. זה הכל נכון מדעית.
עכשיו, כל זה לא נכון.
אבל אני לא אהיה מופתעת עם זה.
זה לא נכון.
אוקיי.
כי מה שנותן לו את הצבע הזרחני, זה בעצם צבע מאכל סינתטי, שנקרא Yellow Five. הוא מאושר על ידי המנהל התרופות האמריקני, ה-FDA לשמם. אבל, משהו שהוא קצת כן מוזר עד היום, זה שברכיב הזה, בתוך ה-Yellow Five הזה, יש משהו שנקרא BVO, שזה איזשהו שמן צמחי.
אוקיי.
לא, סליחה, לא ב-Yellow Five, בתוך ה-Mountain Dew, יש את ה-BVO הזה. עכשיו, ה-BVO רשום בתור פטנט למשהו נוסף. חומר מעכב בעירה.
מקסים.
כן.
והם שתו את זה.
אבל כנראה בכמויות האלה זה בסדר.
כנראה. אם אתם אוהבים Mountain Dew ויש לכם תופעות לוואי, ספרו לנו.
חכי. אנחנו יודעים שקולה זה לא כזה טוב.
נכון.
תקשיבי לסיפור הזה.
למרות שקולה זה אחלה לניקוי אסלות, שטיפת רכבים, לפחות לפי השמועות אף פעם לא ניסיתי.
זה נכון אגב, ניסיתי.
מקסים טוב לדעת. אתה עושה פה ניסויים מדעיים? ניקית אם זה אצלות או אצלות? אצלות או רכב?
חלקים של הרכב, גם משחת שיניים מאוד טובה לפנסים של רכב אגב. ניסיתי כל מיני דברים שראיתי ב-Do It Yourself הזה. עובדים.
אוקיי, מגניב, טוב לדעת, דברים חדשים על בעלי. הייתי צריכה לדעת את זה לפני שהתחתנתי, אבל לא משנה. כן.
כן, שאני עושה הרבה ניסויים. עכשיו, הטיפ הכי גדול פה, סליחה, לא הטיפ, הסיפור הכי גדול פה,
סופר לי.
זה יעזור לכולם.
בבקשה.
שנת 2008, בחור בשם רולנד בול, טבע את פפסי, הבעלים של Mountain Dew, על זה שהמשקה הכיל עכבר מת, שגרם לו בלגימה הראשונה להיות מאוד מאוד חולה.
אוי לא, מן הסתם.
עכשיו, קו ההגנה של פפסי, מסתכלים עליו, מסתכלים על התביעה.
פפסי או Mountain Dew?
Mountain Dew זה תחת פפסי, זה מוצר של פפסי. עכשיו, פפסי, עם עורכי דין שלהם והסוללה כזה מסתכלים, צוחקים לו בפנים, ואומרים את הדבר הבא. הם הביאו מומחה כדי לעשות את זה עוד יותר טוב.
אני כבר יודעת מה זה הולך להיות, אבל ספר לי.
כן. הם הביאו מומחה שהעיד שרמת החומציות ב-Mountain Dew מסוגלת לפרק את הסידן בעצמות האכבר תוך מספר ימים, ותוך 30 יום לא ישאר כלום. האכבר יהפוך לג'לי, שאפשר להשתות אותו עם ה-Mountain Dew.
אז אסנשלי, מה שאתה אומר זה, הם לא האמינו לו, כי בעיקרון המשקיע שלהם היה פשוט מפרק את האכבר הזה ככה או ככה, וזה לא היה מגיע אליו עם האכבר בפנים. מקסים בעיניי.
טקניקלי זה גם אומר שאפשר להעלים ראיות ובני אדם בתוך Mountain Dew.
כן, אז כאילו אם עכשיו, זה נראה לי יותר פרק של סוניה, אבל אם עכשיו מישהו נכנס לחנות ורוצה לקנות את כל ה-Mountain Dew באזור, כדי למלא עם זה איזה אמבט, אני הייתי חוששת. מקסים. תחשבו מה זה עושה לקיבה שלכם כשאתם שותים את זה. רק אומרת.
בכלל. עכשיו יש עוד אחד שהוא קצת אומנם גם מאוד ידוע, גם פופולרי, וזה דוקטור פפר.
זה בדוק. לא, זה משהו אחר. דוקטור פישר.
לא, זה פישר. קרוב מספיק.
אני יודע.
כזה, אני כזה, מה? מתי בדקת את זה? פישר. עכשיו, הוא האח הגדול והדיסקרטי. הוא יותר ותיק מקוקה קולה.
יותר ותיק מקוקה קולה.
כן.
Good for him. אבל לא יותר משוואפס.
וזה עשור או משהו לפני.
אבל לא יותר משוואפס.
אי אפשר. שוואפס זה זה גולת כותרת.
כל הכבוד לשוואפס, כן.
הרבה אנשים חושבים שהוא קולה.
אוקיי, אבל הוא לא.
את חושבת שהוא קולה?
לא.
הוא לא קולה, בכלל.
בכלל לא קולה.
אפילו קרוב ללהיות קולה.
אני יודעת, טענתי את זה פעם אחת וזה לא היה לי טעים.
כן, זה הגיע עד כדי כך שאנשים כאילו היו כל כך משוכנעים שזה קולה, שזה הגיע לתביעה פדרלית.
או וואו.
כן. ששם אשכרה הוכח שדוקטור פפר הוא לא מוצר מסוג קולה, כי הוא מכיל 23 רכיבים שונים, ואף אחד מהם הוא לא קולה.
מקסים.
הוא לא הקולנט הזה, בכלל, משהו אחר. המתכון שמור בשתי כספות שונות.
או וואו.
פרנואידי ממש. הוא יותר סודי מהמתכון של קוקה קולה.
וואו. אבל זה לא כזה טעים. כאילו, סליחה, אבל הם יותר מדי שומרים
עליו. כל אחד והפעם שלו.
זה נכון, אבל כאילו.
קוקה קולה, אנחנו יודעים איך זה נוצר. אנחנו יודעים את השם. יש גם את הסיפור על פפסי וכן הלאה. דוקטור פפר, אף אחד לא יודע מתי הוא קיבל את השם דוקטור פפר.
וואלה.
זה פשוט happened.
הגיח.
היה לזה שם אחר בשם וואקו. כי המקור שלו התחיל בטקסס וואקו.
ברור.
בעיר. ואז איכשהו זה הפך להיות דוקטור פפר. Nobody knows why. אף אחד לא יודע איך.
חייזרים.
כן, ממש.
אין הסבר הגיוני אחר.
הממציא...
אתה רואה, אני מאוד פולי בפרק הזה.
מאוד, כן. עכשיו, עובדה די מעניינת, הוא בין המשקאות המוגזים הבודדים, שאת יכולה לחמם אותו ולהוסיף לימון.
לחמם אותו. למה שאני רוצה לחמם אותו?
כי אז הוא נותן ארומה של תה.
אוקיי, אז אני יכולה פשוט להכין תה.
טכנית, כן. הוא גם... להזביא את הסוכר שיש בו וזה, אבל הרכיבים שלו הם כל כך דומים למה שעושים בתוכן תה פירות. אתה יכול לחמם אותו להוסיף לימון, יהיה לך תה לימון.
כאילו, אז תיאורטית, אם אני מתעצלת לחמם מים עם טיון ולשים סוכר ולימון, אני יכולה לחמם דוקטור פפר כי זה ייקח לי פחות זמן, לא, ולזרוק לימון ויהיה לי את אותו אפקט.
כן.
אוקיי.
בערך, כן. דבר אחרון עליו, הממציא של המשקה, הוא החזיק יומן שבו הוא עשה את כל הווריאציות האלה, ובסוף היומן הזה איכשהו הגיע לאיזושהי חנות אנטיקות, מצאו את היומן הזה, ניסו לשחזר משם את הטעם של דוקטור פפר ולא הצליחו.
את הדוקטור פפר המקורי?
כן. אגב, המתכון המקורי עדיין רץ עד היום. אותו מתכון. מה ששמור בשתי הכספות זה אותו מתכון.
אבל מצאו את זה כתוב וניסו לשחזר, זה לא עבד.
ולא הצליחו. מכל הווריאציות וכל הדברים שיש שם, גם החברה אומרת, כאילו, אנחנו קיבלנו את היומן הזה, עשינו את הדברים, זה לא קרוב לנוסחה אמיתית. הנוסחה האמיתית זה מה שבאמת יש להם, שהיא גם באמת של אותו בנם שכתב את זה.
אז בעצם הוא סתם ניסה לתעתע באנשים אחר כך במהלך ההיסטוריה. כל כבוד לו. אחלה טרול.
קריאת רדבול?
נכון.
משקה מעורר?
נכון.
משקה תאילנדי?
שיש לו כנפיים.
זה נקרא קראטינג דאינג.
אה, אוקיי.
כן, בתאילנדית.
מתגלגל כמעט כמו רדבול.
מקומית שיווקו אותו לנהגי מסעיות, חקלאים ועובדי בנייה, כי זה מעורר וזה עוזר. סך הכל סבבה. איך בכלל זה פלש?
היו צריכים לשרג את זה לסטודנטים.
כן, איך בכלל זה פלש לתודעה העולמית שלנו? איזשהו בחור שסבל מג'טלג, הגיע לתאילנד, ניסה את המשקה, וזה עזר לו לג'טלג. מאז השאר היסטוריה. פשוט כאילו, oh my god, בוא נשווק את זה לכולם. וזה התחיל ככה בתור משקה נגד ג'טלג. שזה גם מעורר וכן הלאה. עכשיו, זה אחת הסיבות, ככל הנראה, למה רדבול כל כך קשורה לכנפיים, ולטיסות ולחלל. ידעת שהם מעורבים במעל 20 תחרויות טיסה שהם עושים להם ספונסר?
מה?
כן. הם גם החברה היחידה שהטיסו בן אדם לחלל על כדור פורח. בסדר?
והוא מת.
לא, וכשהוא קפץ חזרה לאטמוספירה וכל התהליך פנימה, הוא שרד. הוא גם שבר את מהירות הכל בצניחה על הדרך.
אין לו משמור?
כן, הם הטיסו את זה, עשו את זה scientifically proven.
הבחור בסדר? כמה שילמו לו בשביל לעשות את זה?
כנראה שרבה.
הוא בטוח בבחירות חיים שהוא עושה?
כנראה.
מעניין, אוקיי.
ואחרון, גייטורייד.
גייטורייד.
גייטורייד נוצר בלעדית עבור קבוצת פוטבול של אוניברסיטת פלורידה. זה אשכרה המשקה הכי מדעי מבין כולם.
וואלה.
כי הוא עשו אותו כדי לפעול יותר טוב במשחקים. כי המים שלו הם מספיק טובים. אז הם עשו את כל הפעולות, מצאו אלקטרוליטים, בלה 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 וזה. זה עוזר לגוף, זה באמת מכיל את מה שהוא מכיל, שזה סודיום ונטרן, שזה בעצם אלקטרודים שהגוף צריך, כי הגוף גם פולט אותם בפעילות ספורטיבית, אז את רוצה להחזיר אותם, את פשוט מחזירה מלחים, זה נכון. וידעת שהגייטורד זה המשקה הכי פופולרי בקרב פליטים.
פליטים דווקא?
כן.
טוב, הם הלכו הרבה.
גייטורד עד היום, כל פעם שיש מקרה על פליטים, מה אחד הסימפטומים שיש לפליטים? התייבשות.
נכון. אני אומרת, הם הלכו הרבה.
בדיוק. אז גייטורד עד היום נותנים לפליטים את המוצר שלהם כדי לעזור להם להתאושש.
זה ממש נחמד מצידה. גייטורייד זה גם אחלה להנגאובר, הוכח מדעית על ידינו.
אנחנו אוהבים אותו בתור הפקה.
אנחנו, כן, לנו יש הפקה מ-iHerb בכמות שהיא הרבה יותר נוחה, למרות שההפקה שאנחנו כאילו מזמינים של האלקטרולידים זה הרבה יותר מתוק מגייטורייד. גייטורייד הוא יותר חמוץ מה שאתה קונה, כאילו,
כן, בחנויות. כן, אבל בזאת גם אין את כל הסוכריות הזאת שיש בגייטורד שיש על המדף.
כן, אני רוצה, שוב, זה הרבה יותר מתוק, אז זה מוזר מה שאתה אומר, אבל בסדר. אבל כן, אני גיליתי את הגייטורד פלוס מינוס כשהתחלתי לצאת איתך, ואני חושבת שזה היה מה שהיום הראשון שני שלנו בקשר כזה או אחר, והייתי בהנגובר של סמכות, וקנית לי גייטורד, ואני גיליתי את הקסם של זה, וזה נהדר. מאוד מומלץ לאנשים אחרי שתייה מרובה, לא שאנחנו מודדים שתייה מרובה בפודקאסט הזה, על אחריותכם בלבד, או לכאבי ראש התייבשות באופן כללי, זה אחלה דבר. לא דיברת על קרים סודה.
נכון.
שקרים סודה זה המשקיע אהוב עלינו. אני לא זוכרת של איזה חברה הזאת, בוא נבדוק.
בגלל שזה נכלל בכל כך הרבה טעמים וכן הלאה, אז לא רציתי להיכנס לכל מיני וריאציות.
כן, יש מלא. זה של דוקטור בראונס, מה שאנחנו אוהבים. יש דוקטור פפר, שגם לדוקטור פפר יש קרים סודה, אפרנטלי. אנחנו אוהבים את זה של דוקטור בראונס.
גם לקוקה-קולה יש קרים סודה.
נכון.
גם לפפסי.
לכולם יש קרים סודה. אנחנו אוהבים את זה של דוקטור בראונס, וזה ממש טעים.
כי זה הדבר היחיד שיש בארץ.
יכול להיות. נהיה בחול, ניתם אחרת. אבל זה אני הכרתי לך, וזה טעים. וזהו, וזה מומלץ למי שרוצה לנסות. זהו, יש לך משהו נוסף?
לא, הייתי אחלה תחליף נראה לי.
היית אחלה תחליף.
לא מספיק מבדר אבל.
לא, אתה מאוד מבדר. יש לך, יש לך את הרגעים שלך. אתה מאוד מבדר. תודה שבאת. אני הייתי הפולי של הפרק הזה. אני באתי מהצד של ההערות, אני אפילו יושבת במקום שלה היום, שזה מדהים, בדרך כלל אני יושבת באיפה שאתה יושב, אז אני חושבת שגם רוח הפולי נכנסה בי, אפילו שיחקתי קצת עם פיץ' תוך כדי הפרק שלך.
עד שהוא נרדם לחלוטין.
עד שהוא הלך לישון, כן. אז ככה אנחנו מקווים שנהנתם מהפרק של דני, שלפחות הספקנו לעשות אותו בעונה הזאת לפני שסיימנו אותה. אני מאוד מקווה ששבוע הבא פולי כבר תחזור, כי אנחנו מתגעגעים אליה, ושתפסיק להיות חולה זה יהיה נהדר. וכמו שאמרתי, טופס המלצות בקבוצה שלנו, אנחנו נעלה גם מדי פעם סטוריז באינסטגרם ובפייסבוק שאתם יכולים להשאיר שאלות גם שם. תעקבו אחרינו בכל הרשתות החברתיות, תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים שמאפשרות את זה וקרובות לביתכם. מקוות, מקווה, מקווים שיהיה לכם שבוע טוב. סיו!
כן, שירחתם אותי.
תמיד.
ברבים.
בוא מתי שבא לך.
אני גר בלי ברבה.
אני יודע. זהו, ביי!
ביי!